אז בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג החליט בחודש פברואר לאשר באופן עקרוני חקירה של פשעי מלחמה בשטחי יהודה ושומרון, מזרח ירושלים ועזה, בעקבות בקשה של הרשות הפלסטינית. זה מכוון נגד פעילות של צה"ל מאז יוני 2014 וגם בעניין פעילות בהתנחלויות. אנחנו רוצים להבין עד כמה זה עלול להוביל ישראלים למעצר בחול בגין תביעה שתוגש נגדם. מה התוקף המשפטי בכלל, אם יש תוקף משפטי יציב מוצק להחלטה הזאת, ואיך ישראל יכולה לפעול נגדה. על כך ועוד איתנו עורכת הדין, אלוף משנה במילואים פנינה שרביט ברוך, ראשת תחום משפט וביטחון לאומי במכון. שלום פנינה.
שלום, שלום.
אז קודם אני רוצה לשאול אותך כמשפטנית, אחרי שעברת על חומר שפרסם בית הדין הזה ובחנת את ההיסטוריה של התיק הזה, כבר דיברנו על כך בגלגולים קודמים שלו, למה את נותנת סיכוי גבוה יותר מעכשיו והלאה? לכך שיהיו צווי מעצר נגד ישראלים או שזה יסתיים בלא כלום?
בוא, זאת שאלה...
שאלה כבדת משקל, בוודאי. אני רוצה להקשות.
אני חושבת שקודם כל לא נראה שום דבר בטווח הזמן המיידי. זאת אומרת, אנחנו... מה שבעצם ניתן עכשיו זה אור ירוק לפתיחת חקירה על כל השטח. זאת אומרת, השאלה התמקדה באיפה תהיה החקירה. זאת אומרת, זה שאפשר היה לפתוח חקירה, טובת לא הייתה צריכה את אישור בית הדין כדי לפתוח חקירה. בגלל שמבחינתה מדינה חברה, פלסטין, נתנה לה, ביקשה את החקירה, ואז לא צריך אישור של בית הדין, אבל היא רצתה לדעת מה השטח. בית הדין, רוב, בדעת רוב, כן, יש שם שופט מיעוט, אמר, אנחנו מקבלים את עמדתך שזה מסתרע על כל השטח, כמו שאמרת. אגב, על כל הצדדים, זה יכול גם, יבדוק גם את הפלסטינים. כן. עכשיו, השאלה היא מתי תתחיל החקירה. התובעת מתחלפת ביוני. המחליף שלה עדיין לא ידוע, הוא היה אמור להיקבע בדצמבר באספת המדינות החברות, הם לא הצליחו להגיע להחלטה, הם דחו את הדיון ליום שני שעבר, שהיה השבוע, לפני כמה ימים, שוב לא הצליחו להגיע להחלטה, והם קבעו שבעתיד הקרוב הם יעשו את זה באיזה בחירות חשאיות, ורק אז נדע מי המחליף שלה. עכשיו, היא כבר אמרה בנאום, שהיא מתכוונת להתייעץ עם המחליף שלה על כל הנושא של תיעדוף החקירות. כך שעד שלא נדע את המחליף ועד שהם לא יתייעצו ביניהם, לא יתחיל שום דבר, ולהערכתי, רוב הסיכויים גם שזה לא יתחיל לפני יוני. זאת אומרת, אני לא נראה לי שהיא תתחיל עכשיו את החקירה כשהיא עוד מעט עוזבת. זאת הערכה ראשונה. אחר כך, מרגע שמתחילה החקירה, חקירה, להבדיל מהבדיקה המקדמית, ששם, שזה השלב שהיינו עד עכשיו, ששם מסתמכים על כל דבר, דוחות, כתבות בתקשורת, מכתבים, הכל חומרים גלויים. עכשיו צריך לחקור ולבנות קייס. צריך בשביל זה ראיות, צריך בשביל זה לגבות עדויות, ללכת לשטח, לאסוף חומרים. זה תהליך ארוך וממושך.
ואם ישראל לא משתפת פעולה באופן רשמי?
אם ישראל לא משתפת פעולה, זה הופך את זה לעוד יותר קשה. אגב, שופט המיעוט, כן, השופט מהונגריה, קובץ', הוא אפילו כתב שחושב שיהיה מאוד קשה לבנות פה קייס בלי שיתוף הפעולה של של המדינות המעורבות. הוא לא אמר ישראל, אבל... אז ייקח הרבה מאוד זמן. אחרי כל זה, צריך יהיה להחליט האם הולכים אל איזשהו קייס, ופה אני אחדד את שני הדברים העיקריים. יש לנו שני סוגי פשעים עיקריים, כן, שנידונים בהקשר של ישראל. אחד זה פשעי מלחמה, לצורך העניין של הצבא, כוחות הביטחון, ואחד זה פשע ההתנחלויות.
הם הגדירו משהו שקיים בחוק הבינלאומי, או שזה מין אילתור, הגדרה חדשה?
אז פשע ההתנחלויות, יש לישראל טענות משפטיות, לדעתי טובות, שמעבר לשאלת הסמכות, שגם שם היה לנו טענות טובות, ואגב, שאלת הסמכות, בית הדין אמר, אפשר יהיה להעלות אותה גם בעתיד. זאת אומרת, זה לא נגמר עדיין. אז לדעתי עדיין אפשר יהיה להעלות בעתיד את שאלת הסמכות, אבל מעבר לזה יש שאלה האם הפשע הזה שיצרו אותו בחוקת רומא הוא באמת פשע שמחייב את ישראל, זה מה שנקרא משפט בינלאומי מנהגי, כי יצרו כאן משהו קצת חדש וקצת אחר. זאת אומרת, יש לנו גם טענות משפטיות לגבי הנושא של החוקיות או אי החוקיות, או האם זה פשע מלחמה. לגבי הפעילות של הצבא יש לנו בנוסף עוד טענות מאוד חזקות במה שנקרא עקרון המשלימות. זאת אומרת, העובדה שישראל חוקרת את עצמה, אנחנו לא חוקרים את עצמנו על ההתנחלויות, אז שם זה לא עוזר לנו, אבל לגבי הפעילות של צה"ל וכוחות הביטחון, ברגע שאנחנו חוקרים את עצמנו, לפי העיקרון הבסיס של בית הדין, הוא לא אמור להתערב אם מדינה חוקרת את עצמה, וגם התובעת אמרה בפנייה שלה בדצמבר 2019, שהיא עוד לא סגרה את עניין המשלימות לגבי ישראל, זאת אומרת, זה ייבדק עדיין בשלב החקירה. אז אם אני אסכם, לגבי אנשי צהל, אני חושבת, וכוחות הביטחון, אני חושבת שיש לנו סיכוי טוב להוריד אותם דרך המשלימות. בשביל זה צריך חקירות, בשביל זה צריך מערכת משפט חזקה ועצמאית, הם גם הזכירו את זה, השופט המיעוט, את בית המשפט שלנו, וגם היא הזכירה את זה. אז, זה לגבי זה. לגבי ההתנחלויות, לדעתי, מה שיכריע זה הקונטקסט המדיני. זאת אומרת, ככל שזה... שתהיה איזושהי התקדמות במסע ומתן מול הפלסטינים, ואפשר יהיה להציג את ההליך בבית הדין כמפריע לפוטנציאל של יישוב הסכסוך, זה יהיה טיעון או שיקול מרכזי לחכות עם החקירה הזאת.
תראה, תזכרת את הפלסטינים, וזה הפיל שבחדר. אנחנו לא דיברנו עליהם ועל מה שהם קיבלו דרך ההחלטה הזאת, אבל בעצם הם מקבלים פה מעמד של מדינה, לא בחזקת מדינה, מתייחסים אליהם כאל מדינה, אף על פי שאין להם שליטה אפקטיבית בשטח. איך זה משפיע עליהם בזירה הבינלאומית במסגרת המאבק שלהם בכלים משפטיים, בכלים דיפלומטיים, במקביל למאמצים מדיניים, להביא להכרה בינלאומית במדינה פלסטינית בלי לפתור את הסכסוך בישירות עם ישראל?
שוב, מבחינה פורמלית, השופטים, שופטי הרוב, אומרים שהקביעה שלהם שהם מדינה ושהגבולות שלה זה כל השטחים הפלסטינים הכבושים, היא רק לצורך ההליך הזה, אומרים במפורש, וזה לא אומר שום דבר על מעמדם כמדינה ועל הגבולות שלהם בהקשרים אחרים. אז פורמלית זה לא בהכרח שזהו, נסגרה שאלת האם המדינה או לא בכל המישורים. וכאן שוב, ישראל... לדעתי, הקמפיין הנגדי שלה לא היה מספיק אפקטיבי במישור הבינלאומי, והם כל הזמן מנסים להשיג עוד ועוד צעדים, עכשיו ראיתי גם משהו בדואר וכולי, אבל המאבק שם הוא במישור אחר, הוא באמת במישור המדיני ובהתנהלות הדיפלומטית. בית הדין, כן, אפשר לומר שהוא לא אמר, הוא לא אמר עם מדינה נקודה. הוא אמר, הם מדינה לצורך ההליך הזה. שופט המיעוט גם אמר, הם בכלל לא מדינה, הם איזה מדינה באספירציה. כן? הם שואפים להיות מדינה, הם בעצמם לא חושבים שהם מדינה. כן? אז זה לא סוגר את הדיון, זה בהחלט כמובן עוד חיזוק. בעיקר מבחינת הפלסטינים, מה שיותר חשוב להם זה שיהיה עכשיו ערכאה משפטית, שיפוטית, בעלת שיניים, שתדון בסכסוך הישראלי-פלסטיני, מתוך תקווה שלהם שזה... דבר שמאוד יפריע לישראל, ילחיץ את ישראל, זאת אומרת, ההישג שלהם הוא עצם המעורבות של בית הדין, ולאו דווקא שבגלל בית הדין הם משדרגים את מעמדם באופן כללי.
עכשיו בואי נדבר על מה שיש לישראל לעשות, ואת כבר ציינת שמה שנעשה עד עכשיו הוא לא מספיק. נניח שמוגשת בסופו של דבר תביעה, יוצאים צווים, ואולי אפילו בשלב שלפני כן, האם יש דרך לעצור את זה באמצעים משפטיים, דיפלומטיים, מדיניים, וכמובן, אם וכאשר זה קורה, מה יש לעשות כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל?
אז קודם כל אני רוצה להגיד, המדינה לא עשתה אולי מספיק, אבל יש לה גופים מאוד רציניים, אני מכירה חלקם באופן אישי, גם במשרד המשפטים ובמשרד החוץ ובפרקליטות הצבאית ובמשרד לעניינים אסטרטגיים במל"ל, באמת גומים שכל הזמן, שזה מה שהם עושים כבר כמה שנים, והם עושים עבודה מקצועית טובה מאוד, ברמה מאוד גבוהה. זה קייס קשה, כי יש פה המון פוליטיקות ויש פה הרבה דברים אחרים, זה לא מעיד על חוסר היכולת של הפקידות. אוקיי? דווקא אנשים באמת מצוינים עוסקים בזה. אני חושבת שהמענה הוא בארבעה מישורים. המישור אחד שכבר הזכרתי אותו בנושא של המשלימות, בנושא המשפטי, אנחנו צריכים לעשות חקירות רציניות. פה מה שמעודד קצת זה שבדצמבר האחרון, בדצמבר 2020, התובעת סגרה את הבדיקה המקדמית שהיא עשתה בעניין של תלונות על פשעי מלחמה של הבריטים בעיראק סביב חקירות שטענו שהיו שם מעשי עינויים. Okay. והיא סגרה את זה על רקע קבלת טענת המשלימות. וזה למרות שהיא מתחה ביקורת מאוד קשה על החקירות שהיו בבריטניה. היא אמרה שהחקירות היו לא רציניות ומסמסו את הדברים ואף אחד לא עמד לדין והמון ביקורת, אבל בסוף אמרה, אבל הם כן חקרו את עצמם ואני לא יכולה להגיד שהם לא היו כנים ולא עשו חקירה וסגרה. אז יש לנו פה פתח דרך טענת המשלימות, אם אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, לדעתי יש סיכוי להוריד את האיום מעל כוחות הביטחון וצהל, ואנשי צהל לגבי הפעילות שלהם. המישור השני זה המישור המשפטי שאמרתי קודם, להמשיך עם הטענות על חוסר הסמכות, הטענות של פשע ההתנחלויות המופרך הזה בעיניי, גם בזירה של המשפטנים, כמה שיותר משפטנים רציניים יכתבו על זה, מדינות שיאמצו את העמדות המשפטיות של ישראל, זה יכול לעזור גם מול המשרד של התובע וגם מול בית הדין בהמשך. ושני המישורים האחרים הם הדיפלומטי והמדיני. המדיני כבר הזכרתי, אם יהיה מסע ומתן רציני עם הפלסטינים, אם זה יתפרש כמשהו שמפריע ליישובו, זה בהחלט יהיה שיקול. גם לבית הדין לדעתי לקחת צעד אחורה, וגם יש את הסיכוי שמועצת הביטחון אפשר יהיה בקונסטלציה מסוימת לקבל החלטה, יש לה סמכות לעכב חקירה, להקפיא חקירה. והמישור הדיפלומטי שבו אנחנו צריכים לרתום הרבה מדינות לצד שלנו, יש הרבה מדינות שלא אוהבות את ההתערבות של בית הדין או בעניין שלהם ספציפית.
וגם רק 123 בעצם חברות.
רק 123 חברות, אבל גם ארצות הברית וגם רוסיה שהן לא חברות, עומדות בפני חקירות שם. אחת על אפגניסטן, רוסיה על גיאורגיה ואוקראינה. יש פה שותפות אינטרסים בעניין של בית הדין, ויש שותפות אינטרסים יותר גדולה שמדינות לא רוצות שיבדקו את הצעדי לחימה שלהם שהם דומים במהותם לישראל. כמו כוחות הקואליציה שפעלו בסוריה, בעיראק, באפגניסטן, זה אותם כללים שאנחנו מכילים, הם מכילים, הם לא רוצים שבית הדין יתחיל להגיד שזה פשעי מלחמה. יש פה שותפות אינטרסים, צריך לרתום כמה שיותר מדינות לצד שלנו.
תודה רבה, פנינה.
תודה רבה.